כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, שמחים שאתם איתנו בעוד תוכנית של מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. נזכיר לכם שאפשר להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, ואפשר להזין לנו גם באינטרנט וגם באפליקציה כאן אודי, חפשו אותה בחנויות האפליקציות. שלום גם לתמיר צוברי ולאיתי סופרין שעושים איתנו את התוכנית בביצוע הטכני ובהפקה, ושלום גם לך, מה יעשה לה?
שלום וברכה. היום אנחנו נדבר עם המוזיקאי אסף תלמודי לכבוד ערב מחווה למשורר אברהם סוצקובר. תחת הכותרת הערב הזה, חייו ושירתו של גדול משוררי היידיש במאה ה-20. הערב הזה יתקיים ביום חמישי הקרוב במרכז נווה שכטר בתל אביב. יהיו שם עיבודים חדשים מבוססי טקסט והקראה לשיריו של המשורר הזה. אנחנו נשאל אותו מה זה בדיוק, על מה מדובר ולמה דווקא הוא. ויהיה לנו ביקורת הביקורת ועוד כמה דברים, אבל אנחנו נתחיל עם
פרס ספיר.
עם פרס ספיר, איך?
יום חג היום, היום יחולג פרס ספיר.
יום חג הוא לנו.
בהחלט, זה יום גדול, היום בערב יתקיים טקס הפרס, בו יוכרז סוף סוף הזוכה בפרס ספיר לשנת 2018 מבין חמשת המועמדים ברשימה הקצרה.
נכון, אז רצינו קודם כל לומר שאנחנו נהיה בטקס הזה, ואנחנו נעביר עדכונים שוטפים ממנו בשידור חי. לייב טוויט בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי. זה לא יהיו, זה יהיה משהו כזה פריפריאלי, כאילו מה לבשו, מה אוכלים, קצת צילומים, אווירה.
נרחל.
והדבר עצמו.
אנחנו נשתדל להיות רציניים ומקצועיים, אבל זה באמת תלוי בעצם באנשי מפעל הפיס, זה תלוי כמה טוב יהיה על כל שמחלקים השנה, ואי אפשר לדעת באיזה מצב אנחנו נגיע לרגע המרגש של
דבר בשם עצמך.
חלוקת הפרס.
אני אגיע קליר לרגע המרגש, כמו בכל שנה, ואני אהיה הראשונה לבשר מי הזוכה.
ה-designated driver של עמוד הפייסבוק שלנו.
נכון. נספר שהפרס מחולק השנה בפעם ה-18 על ידי קרן ספיר, שהוקמה לזכרו של שר האוצר פנחס ספיר, במטרה לקדם את החיים התרבותיים בישראל, כשעוד אפשר היה לומר כזה דבר. הפרס מוענק ליצירות ספרותיות בשתי קטגוריות, קטגוריות ביקורים, שמזכה את סופר היצירה הנבחרת ב-40,000 שקלים. השנה זכתה בפרס הזה איה קניוק, על ספרה ממלכת העיר רצון, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
וכמובן, הקטגוריה הראשית, שתוכרז הערב כאמור, תזכה את הסופר הנבחר ב-150,000 שקל, ובנוסף בתרגום הספר הזוכה לערבית ולשפה נוספת לבחירתו. המועמדים ברשימה ארוכה, היו שם 12 ספרים, כבר זכו ב-20,000 שקל כל אחד. מועמדי הרשימה הקצרה, חמישה שמועמדים היום, כבר זכו כל אחד ב-40,000 שקלים.
נכון, אז זוכה הערב יבחר מבין הרשימה הקצרה הזו, שמונה את ניר ברעם על ספרו יקיצה, שיצא בעם עובד, הלך הליכל עם להתראות אקו, שגם יצא בעם עובד, אתגר קרת על ספרו תקלה בקצה הגלקסיה, כנרת זמורה ביטן דביר, יעל נאמן על ספרה היו הייתה, שיצא באחוזת בית, ומרב נקר סדי על ספרה סמדר, שיצא בהוצאת בבל.
ולקראת הפרס, באתר מקו ביקשו מחמשת המועמדים לבחור את הספר האהוב עליהם. זה היה מעניין לקרוא את זה. זה נראה לי בחירה מאוד מאוד קשה. הלך הליכל גם ציין את זה שם בתשובות שלו, שאי אפשר באמת לבחור סופר אחד, אבל בכל זאת הם נאלצו לבחור ספר אחד שהם אוהבים במיוחד. ניר ברם בחר בספר בצל אלמות מלבלבות של מרסל פרוסט, זה חלק בעקבות הזמן האבוד, וככה הוא נימק את זה. הספר הזה הפך לספר שאני קורא בו כל הזמן, כבר שנים רבות. בעצם, בכל פעם שאני רוצה להתעורר באמת, להרקיד את התודעה ואת הרגש. זהו סיפור האהבה היפה ביותר שקראתי בחיי, פרוסט הוא עבורי נמל בית עד היום.
נכון, אדגר קרת בחר בבית מטבחיים 5 של קורט וונגוט, הוא נימק, הספר הזה חשף בפני את החופש והשחרור העצום שיכול להתקיים כאשר כותב מבטר על שליטה ופשוט נותן לטקסט להוביל אותו. לעומתו, הלך הליכל, בחר בהרפתקאותיו של תום סויר, של מרק טוויין, הוא אמר, במידה מסוימת, הקסם שלו קירב אותי לרצון ליצור ולפרוץ גבולות ומגבלות.
יעל נאמן בחרה ביומנים של ויקטור קלמפר, זה לא מפתיע בעצם אולי. זה גם כן שייך לאותה סוגה מסוימת, שאנחנו כבר לא יודעים איך להגדיר אותה, או שלא צריך להגדיר אותה. היא כתבה כך, הספר הזה מאיר באור ששום מסמך אחר לא יכול להאיר את הימים ההם שם, ואת הימים האלה כאן. ומרב נקר סעדי בחרה בכל צעדנו של רונית מטלון בנימוק הזה. זהו ספר קונקרטי מאוד, אני קוראת בו ועולם קם לתחייה, כאילו מישהו עובר עם איזה סיטי ענק על מרחב חיים, הוא מגיש לי את הקרביים שלו שאריח. מצד שני, שום דבר לא מופיע בו כפשוטו, ויש להסביר. ההסברים כל כך מחוברים להתרחשויות, הם מאותו הסוג עד שהם נהיים כנפיים לסיפורים הקונקרטיים, ומעניין שהיא היחידה שבחרה בספר ישראלי.
מעניין מאוד, אבל גם הגיוני, וגם, אתה יודע, כל אחד מהם באמת בחר בספר שאפשר ממש להבין מאיפה הספרות שלהם שואבת.
נכון, אני מסכים איתך. אני אבל קצת מרחם באמת על הסופרים שהם נאלצים לענות על השאלה הזאת, שנראה לי שברור לחלוטין שהיא בעייתית מאוד ומוטה ונכונה מאוד לרגע ספציפי, ושאין באמת ספר אחד אהוב ביותר על פני כל האחרים שאפשר לבחור, זהו, זה הספר ואין אף אחד אחר. ובנימה הזאת היא שאין דבר כזה, אני אשאל אותך, במה את היית בוחרת אם היו שואלים אותך דבר כזה?
אז קודם כל אני לא מרחמת עליהם, ואני לא חושבת שהשאלה בעייתית או מוטה, בטח לא מוטה. מה מוטה? זאת שאלה.
לא, מוטה במובן שכאילו אתה מוטה.
אני גם לא חושבת שהיא נכונה להרגע. מה זאת אומרת אתה מוטה? אבל זאת לא שאלה בבית משפט שעכשיו נשבעת על משהו, על התנך. אני כן חושבת שיש ספר אחד אהוב ביותר על פני כל האחרים, בניגוד אליך. יש ספר כזה, ספר מכונן בחיים של אדם. ובאמת גם ענו תשובות מאוד מעניינות בדיוק על הדבר הזה. אתה ממש רואה עם מה כל אחד מהם מתכתב. הספר של ניר ברם הוא ספר מאוד פרוסטיאני. אז זה ממש כמעט הכי טבעי. גם יעל נאמן בחרה בספר שממש מתכתב עם הספרות שהיא מנסה לעשות. הם ענו יפה במובן הזה, בלי מחשבה על יחץ. בדרך כלל סופרים עונים על השאלה הזאת. כשנשאלת הרבה פעמים בכתבות עיתונאיות עצלניות ויחצניות, ואז הם ממליצים על ספרים, אתה ממש יכול לראות שהם ממליצים על ספרים של החברים שלהם, או ספרים שיצאו בהוצאה שבה גם הם מוצאים, וכל מיני טריקים כאלה של יחצנות, ופה הם דווקא לא עשו את זה, וזה מאוד יפה. ואגב, גם מרב נקר סעדי, לא פלא שהיא מתכתבת עם רונית מטלון, וזה גם מאוד יפה.
נכון.
בכל אופן, אם הייתי חייבת לענות על השאלה הזאת, אני מניחה שהייתי בחרת איזשהו ספר של הנרי מילר, אבל מצד שני, אני לא סופרת, אז זה לא כזה משנה. זה לא אותו דבר, כמו לדעת עם מה סופר מתכתב, אתה מבין?
זה נכון.
זה לא... זה נכון. שאלה יותר מהותית לשאול סופר, מאשר סתם אדם. שבסדר, הוא אהב משהו. Okay.
לא, נכון, זה אפשר באמת לראות את ההשפעות של הדברים האלה, על מה שהם כותבים.
אוקיי, okay, עד כאן פרס ספיר, נמשיך לדון בזה מחר, וכמובן היום בעמוד הפייסבוק שלנו, אבל לפני שנתקדם, נדבר על זה שהסופרת האמריקאית, ג'ויס קרול אוטס, היא זוכת פרס ירושלים לשנת 2019, אנחנו מדברים על פרס מאוד חשוב, פרס שבשנה שעברה זכה בו קארל אובה קנאוסגרד, ובעבר זכו בו אנשים מאוד חשובים, כמו מילן קונדרה, סימון דה בובואר, ארתור מילר, מוריקמי, איאן מקיואן, ברטנרד ראסל, היה הזוכה הראשון. היא תגיע לישראל לקבל את פרס ירושלים במאי. הוא ינק לה לידי ראש העיר, בטקס הפתיחה של פורום הספר הבינלאומי ופסטיבל הסופרים הבינלאומי. שאיחדו השנה את היריד ואת את הפסטיבל הזה של משכנות שעננים. אנחנו מדברים על סופרת אמריקאית, ילידת 1938, מהסופרות החשובות המובילות שחיות כיום בארצות הברית. יש לא מעט ספרים שלה שתורגמו לעברית, עשו בכרצונכם, בכנרת זמור הביטן, עיניים ירוקות מוזרות בקיבוץ המאוחד וכן הלאה. חבר השופטים שבחר בה היה דוקטור עמרי הרצוג, אני מקריאה מהקומוניקט. פרופסור שמעון עדף, ידעת ששימון עדף פרופסור?
לא. זאת אומרת,
עמרי הרצוג דוקטור.
זה אנחנו
אבל
יודעים.
אבל הוא כבר פרופסור, לא ידעתי שהוא היה דוקטור. אז יפה שהוא דילג, הוא כאילו תלמיד מכונן. ודוקטור תמר הס, היא הייתה יושבת ראש. זאת אומרת, רק שימון עדף פרופסור ברשימה הזאת, והם כתבו בנימוקיהם כך. במשך למעלה מ5 עשורים יצרה ג'ויס קרול אוטס, גוף עשיר של טקסטים ספרותיים, רומנים, קבצי סיפורים קצרים, ספרי מסות, מחזות, שירה וביקורת ספרות. מכלול יצירתה מכתיב אופקים יצירתיים חדשים ומסמן פריצת גבולות מתמשכת. על אף שיצירתה מתאפיינת בכל מובחן שאין לטעות בו, היא ממשיכה להפתיע את קוראיה הרבים במבנים הנרטיביים המשוכללים שיוצרת ומחדשת גם וגם בתמטיקה המגוונת של יצירותיה. כתיבתה, שמתכתבת עם הספרות האמריקאית הגדולה, אך גם עם ספרות גותית, עם מיתוסים ועם תנועות הזמן, נובעת ממאגר בלתי נדלה של דמיון עשיר. אוקיי, בסדר.
ברכות לזוכה.
אפילו היא, יש כאן אפילו ציטוט שלה.
מה היא אומרת?
ובכן, קבלת הפרס הספרותי הבינלאומי המכובד, מיועד לסופרים שעבודתם עוסקת בחופש הפרט ובזכויות האדם בחברה, הוא כבוד גדול מאוד עבורי. בעולם בו חירויות הפרט נמצאות תחת מתקפה מתמשכת, יש חשיבות רבה לעיסוק באוטונומיות של הפרט ובתפקיד של האומנות בחיינו. כמי שהתבגרה בתקופה בה המונח פמיניזם כמעט ולא היה קיים, וכמי שהגיע מהשוליים החברתיים, מאזור כפרי נידח, ומשפחה לא מבוססת כלכלית, שלא הייתה קשורה למוסד דתי או לרקע תרבותי, נושא זהות הפרט מעסיק אותי כבר שנים רבות. אחד מהסודות הגדולים של משפחתי היה קשור לסבתי, אמו של אבי, שאת היותה יהודייה גילינו רק אחרי מותה. היא הסתירה את זהותה היהודית במהלך כל חייה, מסיבות שאינן ברורות לי לחלוטין, ושאותה אני חוקרת בספרי, ביתו של הקברן. ברור לי שמימד שלם מחיי לא היה נגיש עבורי, והיה עלול להיחשב אבוד, וזו עוד סיבה לכך שאני מעריכה שהביקור בישראל יהיה עבור אירוע משנה חיים. אז אני רוצה להגיד לג'ויס קרל אוטס, שמכיוון שאנחנו מדברים על הסבתא שלך, שהייתה אימא של אבא שלך, אז את לא יהודיה פה. את אולי באמריקה, את יכולה לחשב ליהודיה.
אגב, אגב זכויות הפרט.
לא, בדיוק. שכחי מזה.
איך אומרים? This is Israel.
כן, את חיה בסרט, תעשי גוגל ותביני,
לא, אבל,
תביני
אבל,
מי הוא יהודי.
אבל זה נחמד, יש את המדור הזה בארץ, טיסות נכנסות, טיסות יוצאות, ובדיוק כן. השבוע ראינו שם מישהו, שבאמת אבא שלו יהודי, והוא בא לישראל בתגלית, ומסתבר שאפשר לעשות את האמריקאים, כנראה לוקחים
תגלית.
את הדברים האלה הרבה יותר באיזי.
ברור.
ולא כל כך אכפת להם מה אנחנו אומרים, ואולי זה נחמה כזאת, אישי אומרת, אני לא כל כך אכפת
ברור,
לי מה יהודים בישראל.
ברור, אני גם לא רוצה שיהיה אכפת לה, זה בסדר גמור.
אני אחליט אם אני יהודיה או לא, וככה טוב.
תראה, אמא של אבא שלה הייתה יהודיה, אז אבא שלה יהודי.
כן.
אבל היא כבר לא. וככה אתם מגרשים את כל היהודים מהיהדות.
וגם אנשים מוצלחים, ג'ויס קרל אוטס, זה יהודיה של כבוד, זה סליחה, לסחולה
אבל פחת. זה שהם מוצלחים, זה לא, אנחנו לא בתורת לא... הגזע עכשיו, אנחנו לא מקבלים רק אנשים מוצלחים, כאילו אנחנו מקבלים כל מיני אנשים.
יש סטנדרטים.
אנחנו עצמנו לא כאלה מוצלחים, בוא נודה בזה.
אבל אז, יהודים.
אבל יהודים. אסף תלמודי, שאיתו אנחנו נדבר עכשיו, יובל.
יפה! איך הבאת את זה?
לא, אבל אני פשוט עשיתי אתמול יוטיוב וחיפשתי דברים, ואז גיליתי את ה... איך אומרים? קוראים לזה היום אלבום, רציתי להגיד דיסק. נזכנה. אלבום החדש, וזה נורא מצחן בעיניי. לא אמרתי תקליט.
זה מאוד מאוד יפה.
אבל לא על זה נדבר עם אסף תלמודי עכשיו, אנחנו נדבר איתו על מה שהולך לקרות ביום חמישי הקרוב, במרכז נווה שכטר בתל אביב, ערב מחווה לאברהם סוטקובר, גדול משוררי היידיש במאה ה-20. יש שחושבים שהוא גדול המשוררים של המאה ה-20, לא רק משוררי היידיש, נכון. בערב הזה יהיו כמה אירועים, למשל יוקרן הסרט דבש שחור של אורי ברבש, שדיברנו פה על הסרט הזה עם אורי ברבש בזמנו, על המשורר, הסרט שיצא בסדרת העבריים, תוצג תערוכת פורטרטים חדשים של הצייר צביקה לחמן, ויועלה מופע מקור חדש של אסף תלמודי, עם עיבודים חדשים, מבוססי טקסט והקראה לשירים של סוטקובר, בזה השתתפו הדס קלדרון, דורי מנור, בלה בריקס קליין, שולי רנד וויקי אס שיפריס. צריך לספר על סוטקובר, אולי מישהו לא יודע, משורר יליד ליטה, גטו וילנה, הצטרף לפרטיזנים ביערות, היה אחר כך הצליח להגיע לארץ ב-47, חי בתל אביב, כתב ביידיש, ולכן לא רבים הכירו אותו כאן, שזה דבר די מביש.
וקשה היה לכתוב אז ביידיש, וזו התעקשות כזאת שמראה על איזה עמוד שדרה כזה.
נדמה לי שדן מרון אומר בסרט שם, שאם הוא לא היה כותב ביידיש, אז היינו מכירים אותו, אנשים היו מכירים אותו כמו שמכירים את אלתרמן.
כן.
אתה יודע, זה היה הרמה. ב-85, עם זאת, הוא זכה בפרס ישראל. אסף תלמודי, לעומת זאת, הוא מוזיקאי, מפיק מוזיקלי, מוזיקולוג, עוד יש לו כל מיני, הוא אקורדיוניסט, אקורדיון זה החלום שלי. תמיד רציתי אקורדיון, אבל אף פעם לא היה לי.
זה מאוד סוציאליסטי מצדך, כזה, לעמוד ליד, בערב תרבות בקיבוץ, ולעשות את זה. אבל הוא לוקח, אסף תלמודי לוקח את המוזיקה מאוד ברצינות, זה כאילו, זה לא...
אני לא יודע, צריך לבדוק את זה איתו. שלום לאסף תלמודי, בוא נדבר איתו על זה.
שלום, בינתיים השיחה קלחה כל כך יפה בלי ההשתתפות
שלי. חבל להפריע, זה נכון.
לא, לא, תפריע לנו. אנחנו זקוקים נואשות למישהו שיפריע לנו.
תגיד, אסף תלמודי, למה דווקא סוצקובר? כאילו, למה הוא? למה המשורר הזה?
אני, אליי פנו מנווה שכטר, שמקרינים את הסרט המרתק עליו, ושאלו אותי אם אני יכול... לייצר משהו מעניין עם, עם החומר הזה, שהוא חומר כבד, והוא לא...
נכון.
את אומרת, אלתרמן לא כזה מבין בשירה, אבל לדעתי יש שם גם מבחינת המופשטות, גם מבחינת המודרניזם, וגם מבחינת הערבוב המוחלט בין מיסטיקה, היסטוריה ושירה, משהו שהוא יותר קיצוני מאלתרמן. ואם מישהו רוצה סתם לזרוק... שאלות באוויר, אז יכול להיות שהקריפטיות של לכתוב את זה גם בשפה שהולכת ונעלמת ואין לה שומעים ואין לה דוברים, היא הגיונית מהבחינה הזאת. זאת אומרת, כשרואים, העיקר האירוע ביום חמישי בנווה שכטר הוא ההקרנה של הסרט. הסרט הוא מציג דמות באמת שאפשר להגיד שכבר לא תהיינה דמויות כאלה. שוב, הטוטליות שבה סוץ כבר, לדעתי, מבטאים, אבל בטח מישהו יודע יותר. הטוטליות שבה הוא מערבב את הביוגרפיה והמיסטיקה והמלחמות והשירה והמילים, היא לא חושב שאפילו אפשרית בתקופה שלנו, ואני לא רואה מתי תהיה אפשרית. אז
מה עשית בעצם?
פנו אליי ויחד איתי אור אדרי, ששר ומנגנת בס, וגרשון לייזרסון ששר ומנגן כינור. אז קצת מסובך מה לעשות עם זה, כי המרכז של השירה הזאת הוא השפה.
כן.
השפה המקורית. והחברים שלי שיותר מבינים ביידיש ובתרגום, אומרים שזה גם לא בר, לא ממש בר תרגום. כי הוא עושה את שוב, את המודרניזם שלו הוא מייצר מתוך היידיש, ומעניין, יידיש היא בעצם שפה מאוד עממית, מצד אחד שפתאום בבת אחת במאה ה-20, מאה ה-19, מאה ה-20 עברה פתאום כן תקופה של פריחה ספרותית, ובתוך זה הוא מחדש, אז את ואני, שאנחנו לא מדברים את היידיש הרגילה, איך נבין את היידיש, את המעשים הפואטיים שהוא עושה.
חדשניים.
וכל העניין הזה עם השפה שנעלמת הוביל אותנו לרעיון של מה שעשינו, בעצם צילמנו חמישה דוברי וקוראי יידיש וידאו, קוראים את השירים, וממש חילצנו את המנגינה מתוך האופן שבה אנשים קוראים את השירים. זאת אומרת, עשינו לקובץ, לאודיו ולוידאו מין טיים סטרץ' כזה, העתנו את זה לאיזשהו סלו מושן, וכתבנו את התווים של הצלילים של הדיבור, של הפרוזודיה שלהם, והמופע המיצג הזה מתבסס על המוזיקה הזאת, זאת אומרת מוזיקה שנולדת ממש מתוך קריאה של הטקסט היידי המקורי, גם מתוך איזושהי אחזות בו, וגם מתוך איזושהי אחזות בו כמשהו שלא יעזור, לנו כבר לא יהיה לגמרי מובן.
כן.
כך שהמופע, המיצג הזה, מה שהוא מייצר, כשהוא מצליח, הוא מצליח להכניס לראש של הצופה של המאזין את הצליל של השפה. שזה בעצם, עם כמה שזה עצוב, ועם כמה שאנשים עדיין לומדים יידיש וחוקרים ספרות יידיש, בסופו של דבר לאט לאט זה הולך לשם. זאת אומרת, זו מין שפה שנשארים ממנה צלילים, נשאר ממנה רגש, הרגש הרגשות בשירים האלה הם משהו מאוד דארק, מאוד מאוד כבד, ואנחנו מחלצים מהם איזושהי מנגינה שאולי תתקה לאנשים בראש בתור, בתור זיכרון מהשירה הזאת, מהשפה הזאת.
וזה נשמע כאילו אתם לא מנסים להקל או משהו כזה על הצופים, זאת אומרת, אתם יתקלו באיזה מין יצירה שהיא גם, גם מתקשרת לקטיעות הזאת, לחוסר ההבנה.
תראה, אנחנו מנסים להפוך את חוסר ההבנה לאיזשהו עניין שהוא של עצמו, זה יוצא די פסיכדלי ודי צלילה, אני חושב שאפשר ליהנות מזה. עם הנאה מקלה, כן, שזה נעים. והקולות
יש משהו,
נעים,
יש משהו נעים בחוסר ההבנה.
קראת הטקסטים של סוצקבר, זאת אומרת, זה לא בדיוק החומר שממנו עשויים לעתי רחבה.
לא, לא לחתונות.
ושוב, גם אצלו זה לא תמיד דימוי, חלק ממה שיפה אצלו, זאת אומרת, יש יש אנשים שאצלם העולם שמעבר והחזיונות הפסיכדליים הם מין דימוי למציאות. אני חושב שגם בסרט וגם בשירה שלו וקצת אנחנו מה שאנחנו מצליחים להדגיש במוזיקה, אצלו זה לא דימוי. זאת אומרת שסוצקבר כותב על זה שאת כל השירים שלו הוא כותב ביד קרוטה שהוא מצא בערוגת עגבניות. חלק ממה שמרתק בבן אדם, מרתק בשירה, לא מדובר במטאפורה. זאת אומרת, מדובר ב... ומצד שני, לא מדובר בבן אדם פסיכוטי. יש שם משהו שהוא כבד באמת, הוא הרי גורל באמת, הוא עצוב באמת, ואנחנו מפרים לו.
אני רוצה לשאול אותך משהו עליך, ברשותך. אתה חבר בלהקת קלייזמרים שנקראת אוי דיוויז'ן, שאנחנו נשמע אחרי השיחה איתך משהו שלכם, ואתה, אני רואה שהפקת מוזיקלית את שולי רנד. יש לך איזה משיכה לעולם היהודי הזה? אפשר להגיד כזה דבר?
אתה יודע, אני
משיכה. אוי, איבדנו אותך רגע. איבדנו אותו?
איבדנו אותו לתמיד?
איבדנו אותו לתמיד.
הופ, הנה הוא חזר.
חזרת, רגע, אסף תלמודי, אתה שומע אותי?
כן.
אז תחזור מחדש כי לא שמענו אותך. יש לך, שאלתי אם יש לך משיכה לעולם הזה יהודי.
מדי אם לעולם הזה, אם לי יש משיכה או לעולם הזה יש משיכה אליי. אבל אבל כן, אני עושה גם הרבה דברים, ואני עושה גם שלומי שבן ויובל מנדלסון. אבל כן, זה מעניין, את יודעת, זה חלק מהתרבות מבחינה היסטורית וגיאוגרפית שבה אני חי, והרבה פעמים אלה המקומות שבהם יש לך דרך לחדש ולפעול ולהיכנס לדיאלוגים מעניינים.
קלייזמרים זה לא ברור מאליו, תראה, בכל זאת.
לא, אבל זה מאוד מזכיר את מה שאתם עושים. אתם לוקחים, גם בצוצקבר, אתם לוקחים אותו ומפרקים אותו ועושים ממנו משהו חדש לגמרי, ובמידה מסוימת גם במוזיקת קלייזמרים אפשר לעשות את זה, לפרק את זה ולמצוא בזה את הדבר החדש.
כולם, אתה יודע, שאתה חי פה, במקום הזה, ההתעלמות מאיפה אתה ומי אתה, אני לא יודע אם היא, אם היא אפשרית, בטח לא אפשרית לי, ואז נשאר דיאלוג. גם השירה של סוצקבר, למשל, היא לא דתית, יש בה הרבה מיסטיקה, אבל אין בה בהכרח דת. וכן, גם העניין משיכה כזאת לקצוות, שהיא תמיד, המוזיקה תמיד יותר מעניינת בקצוות. הקצוות הם איפה שיש חיבוטים יותר גדולים ושאלות יותר גדולות וקונפליקטים יותר גדולים. והיהדות היא מצליחה להיות מייצרת קונפליקטים היסטוריים ותיאולוגיים ופואטיים בלתי נדלת.
אסף תלמודי, זה נשמע סופר מרתק הפרויקט שאתם...
אבל צריכים צריכים להקפיד על השיווק.
על השיווק, ודאי.
יום חמישי הקרוב.
ביום חמישי, בנווה שכטר, הקרנה של סרט דבש שחור על סוצקבר, ואחרי זה הופעה של גרשון לייזרסון, אור אדרי ושלי.
יפה מאוד, בהצלחה עם זה.
משתתפת גם נגיד, הדס קלדרון, שהיא נכדתו, נכון? של סוצקבר, וזה נשמע פרויקט סופר מעניין. אסף תלמודי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם, תורים טובים.
יובל, לפני שנשמע את האוי דיוויז'ן,
נקרא שיר?
נקרא שיר, אתה תקרא. צחוק תת יערי, זה שיר שתרגם בנימין הרשב, ופורסם לראשונה בחוברת סימן קריאה ב-1981.
וככה זה הולך. צחוק תת יערי.
זה אנחנו צריכים לומר שזה שיר של סוצקובר, כן?
כן, ודאי.
אוקיי.
ותכף, תכף ומיד זה ישר זורק לשם, זה מאוד מאוד ייחודי הסגנון שלו.
בבקשה.
אני יודע יער, בית משוגעים של אילנות. הם נעולים בתוך היער, המפתח אצל השומר. הם תולשים הציפורים מראשיהם, מרשרשים אל הדממה, ולעת סופה שותים הם את היין של ברקיה. בפרוסדוריו הירוקים, כערב של נחושת, הולכים ימים, באים אחד אחד בחלוקים, הלבנים ובאותם הפרוסדורים הירוקים, הם נמלטים כתמים רותחים על גב הלובן. כל עץ, בית כלא בבית כלא. רק השורשים זורמים ומתפזרים בצחוק אזוב תת יערי. הם מחפשים ממששים שלדים ועצמות כדי לקדוח אל תוכם השיגעון של החיים. וכפי שאמר אסף תלמודי, אלה לא מטאפורות, מסתבר. הכל מציאות נקרא לזה, זה מאוד מעניין.
אנחנו
מה שכרוך, אין מה לעשות, כאן תרבות,
פינת ביקורת הביקורת,
מה יעשה לה יובל אביבי, פינת ביקורת הביקורת. בדרך כלל אנחנו מתייחסים לביקורת בפינה הזאת, לביקורות שמעלות איזו סוגיה מעניינת. תכף נתעשה גם בביקורת כזאת, או למשל ביקורות שעוסקות בספר חשוב, אבל לפעמים מתחשק לך פשוט להקריא מביקורת כי היא כתובה היטב וכי היא הצליחה לשעשע אותך, שזה לא מעט בביקורות ספרים, זה נדיר. נגיד זאת כך, אחד הדברים שאני מחבב ביהודה ויזן, שהרבה פעמים אתה צוחק ואתה משתעשע, זה לא נעים לך אחר כך, כי אתה מרגיש שקצת לא יפה אחר כך, אבל אתה כן צוחק. ואני חושב שיש ביקורת שהצחיק אותי, ואני חושב שזה לא מקרי שזה קורה עם הספר של מישל אובמה, Becoming, כי במקרה הזה, כשמדובר במוצר כל כך שיווקי וממוסחר, והוא שיווקי ומאוד ממוסחר, אתה לא מרגיש חוסר נוחות כשאתה צוחק מול הביקורת, כשמה שהיא מעוררת בך.
אם מישל אובמה הייתה חברה שלך, היית מרגיש חוסר נוחות. אתה מרגיש חוסר נוחות עם ויזן, בגלל שאתה מכיר את האנשים, ואז אתה מרגיש חוסר נוחות.
בדיוק.
שזה מרחוק, זה בסדר.
בדיוק.
אנחנו מדברים על ביקורת שכתב מורן שריר, היא פורסמה במוסף ספרים של הארץ ביום שישי. נתחיל עם הסוף, הוא מתייחס לקריחת הספר ולהחלטה להשאיר את השם Becoming. החלטה נוראית. הוא כותב, אם השפה העברית הצליחה להתמודד עם ג'יימס ג'ויס, לואיס קרול ודוקטור סוס, היא יכולה למצוא חלופה ראויה גם למילה Becoming. אבל מעבר לזה, ברמה השיווקית, זו בחירה לא אסתטית. כשהכותרת הזאת, מילה אחת, שנשמעת עמוקה, ולמעשה אינה אומרת כלום, מופיעה על הכריכה באותיות גדולות, ומתחתה התצלום אופנתי של הסופרת הפרזנטורית, הספר נראה כמו כרזה למוצר טואלטיקה. וכך, מתוך ניסיון פרובינציאלי להתנסה על חוסר השיק של השפה העברית, אוטוביוגרפיה בת 400 עמודים, נראית כמו פרסומת לקרם ידיים. אני אגב, נדמה לי שאנחנו עסקנו בסוגיה הספציפית הזאת של למה קוראים לזה Becoming,
כן.
ואז גילינו, תקן אותי אם אתה, שזאת הדרישה של מישל אובמה, שבכל הארצות שבהם זה יוצא,
יהיה את המילה Becoming.
כן,
אני חושב שזה נכון.
שזה יותר גרוע מניסיון פרובינציאלי להתנסה, זה משהו אימפריאליסטי.
לגמרי.
אתם תדברו עברית, אנשים. זה האימפריאליזם האמריקאי.
זה נורא, זה נורא. אבל אני חושב שכשקראנו ביקורת על הספר הזה בניו יורקר, גם כן התייחסו לזה, לזה שהשער של הספר נראה כמו השער של עשרות ומאות מגזיני אנשים השונות.
נראה כמו ווג.
השונים, כן, ודוגמאות אפילו פחות מחמיאות, כל מיני הלף.
טין מגזין.
כן, כל מיני דברים כאלה יש להם, וזה משמח, לאמריקאים יש המון המון מגזינים כאלה. אבל לפני כן, זה באמת היה הסוף, ככה הוא מסיים את הביקורת. לפני כן, מורן שריר מסביר את הבעיה הגדולה של הספר בעיניו, וזה בעיה מבריקה. הוא נכתב על ידי מעריצה. זה גדול. ספר זיכרונות של דמות ציבורית בפנסיה, הוא הצעת הגשה למורשת של אותו בן אדם. ודאי שאף אדם לא ייקח חצי שנה מהחיים כדי לכתוב סיכום ביניים ברוטלי ולקרוא על עצמו את הצורה מעל כל עמוד. ובכל זאת, נחוצה מידה של מודעות, פיקחון, התבוננות מכאיבה וכנות מצד כותב ספר כדי לבסס אמון בינו ובין הקורא. אחרת, אין סיכוי שהנרטיב המוצע יחרט בתודעת הקוראים. אלא אם כן, הם מעריצים שרופים.
הספר הזה לדבריו מלווה בעיניים מצועפות את העלייה המטאורית של עורכי הדין האידיאליסטים ברק ומישל מדירה קטנה בדרום שיקגו לפסגת העולם. לפי הקריאה בו, הפגם היחיד שמוצאת אובמה בבעלה הוא העובדה שבמשך שנים נהג להשן וזה הפריע לה. זו התקדמות מאז בחירות 2008, כשהיא הייתה עוקצת אותו על כך שאינו מרים את הגרביים מהרצפה. מעבר לזה, היא נשואה לסופרמן.
עוד נקודה לרעת הספר היא שכבר הבנו לדבריו שחשבון נפש לא נמצא בספר הזה. ניחא. אובמה אינה הראשונה שכותבת ספר זיכרונות בלי להתמודד באומץ עם הכישלונות והפגמים שלה. אלא שהפחדנות שלה תקפה גם ביחס לכל מי שסובב אותה, כולל אויביה הגרועים ביותר. מה היא חושבת על אנשים בוושינגטון, בפוליטיקה, בתקשורת? על מנהיגים עולמיים מלבד מלכת אנגליה, שעליה הוא מצטט, חיבבתי אותה מיד, ונלסון מנדלה. מנדלה, שהוא מצטט, היה לי ברור שהוא מעניק חמימות שווה לכל אדם שנקרא על דרכו. היא לא סוגרת חשבונות עם יריבים פוליטיים ופרשנים שירדו לה לחיים. היא לא פותחת פה על אלה שניסו לחסל אותה ואת בעלה. אפילו מילה רעה לקלינטונים אין בספרה.
אבל הביקורת הזו לא רק משעשעת. בעצם יש בספר הזה, לפי מורן שריר, כמה פגמים רציניים שנובעים מהצורך הזה של אובמה לצאת בסדר עם כולם. למשל, חרף העובדה שהיחסים של מישל אובמה עם לבנים בחייה היו תמיד טעונים, מורן שריר טוען שבשום שלב היא לא פותחת את הפצע הזה לניתוח כואב ומשתפת את הקוראים באומץ ביחס שלה ללבנים, שבאופן כל כך ברור מהווים נקודת ייחוס בחיים שלה. מצד שני, הוא מתעכב על אנקדוטה של אובמה מילדותה שבה לא הצליחה לקרוא את המילה לבן. פרויד היה חוגג על זה, הוא כותב, אם רק היה פותח קליניקה בסאוט סייד של שיקגו.
וזה בעצם מתחבר לנקודה הבאה שלו, שבה הוא בעצם טוען שמישל אובמה לא סיימה את הקריירה הפוליטית שלה. הוא מוצא בזה סימן בגלל התעקשות שלה לפרגן לאיווה, שהיא מדינה נורא נורא חשובה וקריטית במרוץ לנשיאות. יכול להיות שכאן, הוא כותב, מצוי ההסבר לכך שהספר הזה אינו מדבר בכנות על הכשלים של ברק, על החולשות של מישל, על הנבזות של היריבים שלהם, על מה שהמחברת באמת חושבת על יחסי שחורים ולבנים בארצות הברית. מישהי כנראה לא רוצה להרגיז את איווה. אז אולי מחכה לתיקון של טראמפ יהיה נשיאה שחורה.
זהו, שהיא תהיה נשיאה שחורה מצד אחד. מצד שני, כשאני קראתי חלק מהספר הזה, כי השתעממתי, אז לא ממש...
ספר היום ונורא.
ספר נוראי, אבל מה שחשבתי כשקראתי זה שהיא כאילו, היא מנסה לצאת כמו האדם הכי לבן שבכלל יכול להיות. היא כולה לבנה, היא כל כך בסדר, הכל כל כך... זה נורא והיום, זה כמו, זה פשוט דבר זווה.
זה ספר לא טוב.
הספר הזה נמכר במיליונים, כן?
כן, אנחנו כנראה לא מבינים שום.
עוד ספר שנמכר במיליונים, ונדבר עליו עכשיו, זה ספר של מישהי שקוראים לה רופי קאור, הוא היה רב מחר של הניו יורק טיימס. רופי קאור היא תופעה כזאת, היא משוררת, כך נגיד,
כך היא מוצגת.
כך היא קוראת לעצמה, משוררת, אומנית ופרפורמרית. וכך כתוב בספר על היוצרת. בגיל 5 נתנה לאמא מברשת צביעה, ואמרה, צעירית ליבך על הדף. בגיל 17 נקלעה ערב אחד לאירוע מקומי של מיקרופון פתוח, והופיעה עם השיר הראשון שלה בסגנון שירה מדוברת, Spoken Word. במהלך לימודיה באוניברסיטת ווטרלו, כתבה והיא עירה את אסופת השירים הראשונה שלה, חלב ודבש, שאותה אני מחזיקה עכשיו ביד, חלב ודבש. הספר הפך לפנומן בינלאומי, נמכר ביותר מ3 מיליון עותקים, תורגם ליותר מ-35 שפות, כיכב בראש רשימות רבי המחר של הניו יורק טיימס, במשך יותר מ-100 שבועות ברצף, יובל. אוקיי? זה יוצא עכשיו בזמור הביטן, עם האיורים הטיפשיים, ו... סליחה, בתרגום איתן גלס. עכשיו תבין, אני רוצה להקריא לך...
כן, בבקשה, תני לנו את זה.
למשל, זה בטח מכאיב לדעת, אני החרטה הכי יפה שלך. משוררת. אוקיי, עוד אחד.
כן, בבקשה.
לא עזבתי מפני שהפסקתי לאהוב אותך. עזבתי מפני שככל שנשארתי יותר, אהבתי את עצמי פחות.
וואו. סטטוס בפייסבוק אפשר לקרוא לזה, ולא מהמשובחים שבהם.
נגעת בי, אפילו בלי לגעת בי.
זה עמוק.
ויש לנו ביקורת מאוד משעשעת על רופי קאור.
משעשעת? טרגית. ביקורת טרגית.
מצחיקה.
מצחיקה.
תקריא. זה ביקורת ממקור ראשון, נכון? של בכל סר לואי, שהיא עצמה משוררת.
נכון. אני חושב שצריך להקריא את כל הביקורת, אז ביקורת לא ארוכה והיא חשובה.
בבקשה.
וכאמור, קומדיה היא טרגדיה עם זמן, אז יש לנו פה את שניהם. ככה היא כותבת. סיפור התקבלותה השירית של רופי קאור הוא ביטוי ייחודי לכל מה שבעייתי באומנות כיום. נקדים ונאמר, זה אינו ספר שירה, אלא ספר אופנתי של משוררת הכותבת את הדברים הנכונים ומפרסמת אותם בפלטפורמות הנכונות. מכאן ועד לאותה פסגה, חמקמקה, האומנות, ארוכה ורחוקה הדרך. קאו נולדה בהודו בשנת 1992, היא הגרה עם הוריה לקנדה, שם גדלה, מכיוון שהתקשתה בלמידת השפה החדשה, עודדה אותה אימה לצייר. לאחר מכן היא החלה לכתוב, כמו שאמרת, שירים, היא העניקה אותם לידידיה, היא החלה לפרסם קטעים ורישומים פרייתה ברשתות החברתיות, והנה נולדה משוררת. ספרה הראשון, חלב ודבש, פורסם ב-2014 על הרב מחר ותורגם לעשרות שפות. כאור מגדירה את עצמה כמשוררת. לא פחות מכך, היא תופעה תרבותית של התקבלות מטאורית. על ההתעלפות הכוללת מעיבים כמה מבקרים נוקדניים הטוענים שאין בכתיבתה כלום מן השירה או אמנות בכלל. אך מי הם המבקרים לעומת מיליוני עוקבים ברשתות החברתיות? מחירות של 3 מיליון עותקים ו-70 שבועות ברשימת רבי המחר של הניו יורק טיימס. שירה רזה או שירה וידועית נכתבת לעתים קרובות באמצעים דלים, כביטוי לשברים בחייו ובשפתו של המשורר. בשיא כוחה מגיעה שירה כזאת לגבהים כבשירתה של אן סקסטון או סילביה פלט. בעומקי השפל שלה היא מדשדשת במי האפסיים של רופי כאור. הספר מלא בוידועים של ילדת בית ספר בנוסח אין דבר בטוח יותר מאשר צליל קולך. מקריא לי. שיר בשם הדייט המושלם, בפרק שבו יש ניסיונות מביכים לכתוב על אירוטיקה ואהבה שאינם בשלים יותר מהניסיון לדמיין את החיים כקומדיה רומנטית, ותובנות מעמיקות על החיים שאחרי שברון לב, כמו בפעם הבאה שאת שותה את הקפה השחור שלך, את תתאמי את המצב המריר שבו הוא הותיר אותך. זה יגרום לך למרר בבכי, אבל את לעולם לא תפסיקי לשתות. כבר עדיף שיהיו לך החלקים השחורים שלו מאשר כלום. והנה שירה מופיע בעמוד הבא, שיש לקוראו מיד לאחר השיר הקודם, כדי שלא יסתחרר הקורא מענקת הגבעים של האומנות. יותר מהכל, אני רוצה להציל אותך מעצמי. את השירים העוסקים בהסרת שיער הגוף נשאיר לדמיונם הפורש של הקוראים, מתוך הנחה שהם יתעלו על המקור.
עכשיו תתאר לעצמך שרופי כאור, שאנחנו כך נהנים מהביקורת הזאת שקראת עכשיו, הייתה ישראלית.
והיית שומעת את זה.
והיית מכיר אותה.
זה היה לא נעים.
בוקש אותה בבית קפה.
זה היה לא נעים.
אוקיי.
אבל אז זה עדיין מצחיק.
כן, לא אמרתי שזה לא מצחיק, אמרתי שהיחס למבקרים הוא משתנה אצלנו כשהם כותבים על מישהו שאנחנו מכירים ומישהו שאנחנו
אבל זה הרבה יותר קל לכתוב ביקורת ממש 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 אכזרית על מישהו שכותב בקנדה. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו על הביקורת הזאת. הביקורת הזאת היא לא סתם היכנסות אכזרית במשוררת צעירה. היא אומרת שם ש יותר משהזיקה למשוררת הכתיבה, הזיקה כתיבתה לעולם התרבות. היא מסמנת את הדבר הזה כנזק. היא אומרת פה דבר רציני, בגלל זה אמרתי, זה ביקורת קצת טרגית. כי היא מסמנת את העלייה המטאורית של משהו שלא היה צריך, אני לא מבין למה הדברים האלה קורים. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים כותבים בפייסבוק, הרבה אנשים כותבים ברשתות החברתיות, כל מיני קטעים ליריים קצרים כאלה שלא ראויים להיכלל בספר שירה. ופתאום מגיע דבר כזה שמתפרץ, ונהיה רב מחר. ואת אומרת, למה? למה דווקא זה ולא עשרות אלפי האנשים האחרים שכותבים בדיוק אותו דבר?
כי תראה, אני חושבת שמי שקנה את הספר הזה, אני מניחה, 3 מיליון אנשים, זה לא אנשים שאוהבים, אין 3 מיליון צרכני שירה, קוראי שירה. לא שירה זה העניין שלהם, אוקיי? מה שהם רוצים זה את הדבר המובן הזה, שמדבר בצורה, זה לא שירה, פשוט, מבין? הם רוצים טקסטים קצרים בפייסבוק. וזה מה שזה.
נכון, אבל איך הם מחליטים איזה טקסטים קצרים מפייסבוק יהיו רב מחר של הניו יורק טיימס, ואיזה לא?
מה זאת אומרת? הטקסט הקצר הזה, זה כמו שהיה, איך קראו לזה? כשאני הייתי ילדה, היה, טוב, אתה לא תדע בטח, כי אתה בן, אבל כל הבנות קראו איזה ספר שירה טיפשי כזה. אני צריכה להיזכר איך קראו לו, של ורד מוסינזון לדעתי. זה לא ממש שירה, אתה יודע, זה מין וכתבו את זה, תלו מעל המיטה, זה מין דבר כזה, לבטח אנשים מאוד מאוד צעירים, אתה יודע, בטח יותר ילדות מילדים, בחורות מבחורים, איך לקרוא להם, אלמות מעלמים. לא יודעת, טוב, אני פשוט נורא מופתעת מזה שגם תערכו לתרגם את זה גם לעברית.
אולי זה יהיה רב מחר מטורף.
זה מאוד מאוד משונה בעיניי, אני מציעה שאנחנו נעבור במהרה ובזריזות לסטטוס שלנו. בטח. יש לנו סטטוס יומי היום של מאיה תבדן, שגם בעצם מתייחסת
לשירה.
לשירה, למותה של משוררת אמיתית הפעם.
כן.
בבקשה.
כדי לסיים עם טעם טוב, מרי, זאת אומרת, זה מוות, אז זה לא טעם טוב, אבל שירה טובה. כך הולך הסטטוס. מרי אוליבר מתה הערב, בת 83. זה לא הערב, כן. בת 83, למודת מסעות ושירת מסעות. נשמה טובה ורכה ועמוקה. השראה לשאת אליה עיניים. קלט פרס הספר הלאומי האמריקאי ופרס פוליצר לשירה. היא מוסיפה שם, הנה שירה מפורסם אבזי הבר בתרגום דורית וייסמן. אני אקריא, או את אקריא?
אתה?
אני? בסדר גמור.
אתה רוצה שאני אקריא?
לא אכפת לי. אני אקריא, אין בעיה. אבזי הבר. אינך צריכה להיות טובה. אינך צריכה ללכת על ברכייך, מאה מילין במדבר מתחרטת. את רק צריכה לתת לחיה הרכה של גופך לאהוב מה שהיא אוהבת. ספרי לי על יאושך ואני אספר לך על שלי. בינתיים החיים ממשיכים. בינתיים השמש וחלוקי הגשם הצחים נעים לאורך הנופים, מעל המישורים והעצים העמוקים, הערים והנהרות, בינתיים אבזי הבר, גבוה באוויר הכחול הנקי, חוזרים שוב הביתה. מי שלא תהי, לא חשוב כמה בודדה, העולם מציע עצמו לדמיונך. קורא לך כמו אבזי הבר, צורמני ונלהב, מודיע על מקומך שוב ושוב במשפחת הדברים.
יפה. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו זה מין השוואת תרגומים, כי גם שלום ציון קיינה נעלתה את השיר אבזי הבר, שאותו התרגמה בעצמה.
אני אוהב דברים.
ואני אקרא את אבזי הבר בתרגום שלה, ותראה כמה זה שונה, אוקיי?
כן.
לא צריך להיות טוב. תשמע, זה בניגוד לעינך צריכה להיות טובה.
נכון.
לא צריך להיות טוב. לא צריך לזחול מהמילין על הברכיים במדבר בתשובה. צריך רק לתת לגוף החיה הרך שבך לאהוב את שיואב. או שבך, ספרי לי על הייאוש שלך, את, ואספר לך את שלי. ובינתיים העולם בשלו. בינתיים השמש ועגלי המטר הצלולים נעים בנוף. מעל הערבות ולעצים העמוקים, להרים ולנהרות. בינתיים אבזי הבר גבוה, בתחלת האוויר הברה, פונים הביתה שוב. מי שתהיה, בודד ככל שתהיה, העולם מציע את עצמו לדמיון שלך. קורא לך כמו אבזי הבר, חד ונרגש. שוב ושוב מכריז על מקומך במשפחת הדברים.
מה את יותר אוהבת? או שלא נכריע?
אני יותר אוהבת את של שלום ציון קיינה.
גם אני.
לכן הבאתי אותו.
זה יופי של דבר.
אוקיי.
אנחנו נסיים עם הדבר הזה. איזה שיר את רוצה לשמוע לסיום?
אני קודם כל רוצה להזכיר שאנחנו היום עושים את הלייב בלוג שלנו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, מפרס ספיר. כולל לפני כל העניין הזה ישודר היום בטלוויזיה בערב, אבל הפרס, הטקס בעצם מתקיים לפני. אנחנו נהיה שם משש וחצי או שבע.
ואנחנו נכתוב ממש מאותו רגע.
ואנחנו נכתוב מה אנחנו אוכלים, מה אנחנו שותים, את מי אנחנו רואים.
מי לבש מה, מי
תינף על מי. וכל הדברים החשובים באמת.
מה שחשוב לנו.
אנחנו מאוד מאוד נשמח אם תצטרפו אלינו לדבר הזה.
אז תעשו לנו לייק, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, בפייסבוק.
בדיוק, תודה רבה לאיתי סופרין ותמיר צוברי שהיו איתנו היום.